שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ה' במסכת שבת, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים ברבע התחתון של עמוד א' ונסיים 5 שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 10 דקות. היום באופן כללי אפשר לומר שיש לנו נושא אחד, וזה הגדרים של עקירה והנחה. כזכור, בשביל להתחייב גם על הוצאה, גם על טלטול דל אדמות ברשות הרבים, צריך שקודם זה יוגדר כמונח, אחר כך צריך שאני אעקור את זה, ובסוף גם יניח. לגבי הגדרים של עקירה והנחה, נראה היום 4 נושאים או מקרים. נושא אחד, האם אפשר לפצל את העקירה ואת ההנחה של אותו אדם, ואז ממילא לפתור אותו. נושא שני, מתי גשם נחשב שהוא מונח, ואז אם עקרתי אני יכול להתחייב. נושא שלישי, מתי דבר שנמצא מונח על נוזל נחשב מונח. ונושא רביעי, מתי הפסקה של הליכה נחשבת הנחה, וממילא ההתחלה של הליכה אחרי זה תחשב לעקירה. ובתוך הנושא הזה גם נראה שצריך כוונה גם בעקירה וגם בהנחה. אז אנחנו מתחילים בנושא הראשון, ולפני שנראה את עיקר הנושא, קודם נחזור על דין שראינו אתמול. הגמרא מביאה אותו עוד פעם כאן בשם רבי יוחנן, וגם אחרים אומרים את זה בברייתא, וזה שאם אני זרקתי לך כדור, ואו שהיינו 400 ברשות הרבים, או שהיינו בשתי רשויות שונות, אז אם אני יודע לקלוע טוב, והכדור נחת בדיוק ביד שלך, אז יוצא שאני עשיתי הכל, ואני חייב. אבל אם אני לא כל כך יודע לקלוע, ואתה היית צריך קצת לזוז בשביל לתפוס את הכדור, אז אתה היית פעיל בקליטה, אז ממילא אני עשיתי רק את העקירה, ואתה את ההנחה, ולכן שנינו נהיה פטורים. זה דין שראינו כבר אתמול. אנחנו מביאים את זה עוד פעם, כי עכשיו רבי יוחנן מתבסס על זה בשביל לשאול שאלה נוספת. הוא אומר, מה קורה אם זה לא אני ואתה, אלא זה אני ואני. כלומר, אני עומד במקום אחד, זורק את הכדור גבוה ורחוק, ואז אני רץ מאוד מהר ותופס אותו במקום שאליו הוא הגיע. האם במצב כזה אני יכול לומר שהכוח של הזריקה והכוח של הקליטה זה בעצם שני כוחות נפרדים באדם אחד, ואני אהיה פטור כמו במקרה הראשון שאני זרקתי ואתה תפסת? או שנאמר שלא, זה בדיוק כמו שאני לוקח כדור ופשוט הולך איתו 400 ואני אהיה חייב. זאת השאלה, והגמרא נשארת בזה בתיקו. עד כאן החלק הראשון של השיעור. המקרה השני מתחיל 6 שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי קליטה וטלטול של גשם. כלומר, מה קורה אם אני גר בדירה ממש על רשות הרבים, ויש גשם, ואני רוצה לשתות קצת, וזה שבת, אז אני מוציא את היד קצת מהחלון, מקבל קצת גשם ביד, מכניס את היד פנימה ושותה. האם עברתי על איסור הכנסה? אומר רבי יוחנן שכן, ואני חייב. זה הדין של רבי יוחנן, אבל הגמרא מתקשה עם זה, כי הרי למדנו שצריך קליטה מתוך מצב שבו הדבר היה מונח על דבר של דלת על דלת, והרי כאן הגשם בעצם אף פעם לא היה מונח על כלום, הוא הגיע ישר מהשמיים ליד שלי. זה הקושי, ולכן באמת אומרת הגמרא שחייבים להבין שלא מדובר שקיבלתי את הגשם ישר מהשמיים, אלא הגשם נחת על משהו אחר, ואז מזה לקחתי את המים והכנסתי, ולכן אני חייב. על מה הגשם קודם נחת? אז הגמרא מביאה 3 דעות. דעה ראשונה זה ששמתי 2 ידיים, יד אחת קיבלה את הגשם, ואז היד השנייה לקחה את הגשם מהיד הראשונה. הבעיה עם הדעה הזאת זה שביד שלי אין דלת על דלת, ממילא עדיין זה לא נחשב קליטה מתוך דלת על דלת. עכשיו בסוגריים נעיר שאתמול ראינו שלפי רבי יוחנן היד כן נחשבת כדלת על דלת, אבל כנראה הגמרא רוצה לסדר את הדין הזה גם בלי להסתמך על זה, לכן הגמרא מביאה עוד 2 הסברים. ההסבר השני הוא שהוא קלט את הגשם מהקיר, כלומר הגשם לא ממש נחת על משהו, אבל הגשם פגע בצד של הקיר, כמו שגשם תמיד עושה, ואז אחרי שמיים פוגעים בקיר ממשיכים לזול על הקיר עצמו, והגמרא מעמידה שלא מדובר בקיר זקוף לגמרי, אלא בקצת משופע, כך שזה נחשב כאילו שהמיים נמצאים על משהו ולא רק לצד משהו, וממילא זה נחשב שהמיים נחו, ואחר כך הם זרמו לי לתוך היד, אז זה נחשב שעקרתי מהקיר ולכן אני חייב. זה ההסבר השני, והגמרא מביאה לזה גם דוגמה מזה שאם קלף ארוך מונח על קיר משופע, זה נחשב שהוא מונח, אבל רב הדוחה את זה ואומר שנוזל, כלומר מים, זה לא כמו קלף, כי הרי הם לא נשארים באותו מקום, הם מיד זורמים הלאה, וממילא זה לא נחשב מונח. לכן, לגבי הגשם, הגמרא מביאה הסבר שלישי, אומר רבה שהכוונה היא שזה ממש נכנס לתוך איזושהי גומה, ומשם לקחתי את המים והכנסתי. אז אלה 3 ההסברים לדין של רבה, שמי שלוקח גשם ביד ומכניס, מתחייב. עכשיו, על ההסבר השלישי, שואלת הגמרא, אם זה ההסבר, אז מה החידוש? הרי ברור שאם אני לוקח מים ממים שנחים על הקרקע ומכניס פנימה, ברור שאני מתחייב. אלא עונה הגמרא תשובה שתוביל אותנו עכשיו לנושא השלישי של השיעור, וזה שהייתי יכול לחשוב שכיוון שבאותה גומה שממנה לקחתי את המים, בטח כבר היו קצת מים לפני, כי הרי כבר ירד גשם, ואז הוצאתי את היד ולקחתי את הגשם שירד עכשיו, אז הייתי יכול לחשוב שאולי מים שנחתו על מים אחרים, הם לא נחשבים מונחים, כי הם בעצם אף פעם לא נחו על משהו יציב. כמה שמלן שכיוון שהם מתערבבים עם המים שכבר היו שם, והם נחשבים גוף אחד של מים שכולו מונח בתוך הגומה, זה נחשב מונח ואני חייב. אז זה לגבי הדין של רבי יוחנן, של הכנסת או הוצאת מים, וזה מוביל אותנו לנושא הבא, כיוון שהרגע הזכרנו שמים על גבי מים נחשבים מונחים, בוא נראה מה הדין לגבי עוד דברים שנמצאים על משהו נוזלי, האם הם נחשבים מונחים או לא. אז הדבר הראשון זה כאמור מים על מים, וזה כן נחשב מונח, כי כל המים נחשבים לגוף אחד. הדבר השני זה דבר מוצק שצף על המים, כמו למשל אגוז, זה לא נחשב מונח. הדבר השלישי שואל רבא, מה קורה אם האגוז לא נמצא ישר במים, אלא הוא נמצא בתוך כלי, והכלי צף על המים, ובא מישהו ולקח את האגוז, האם האגוז נחשב מונח כי הוא נמצא בדבר יציב, כלומר הכלי, או שהוא לא נחשב מונח כי הכלי עצמו שבו האגוז הוא לא יציב כי הוא צף במים, וזה נישאר בתיקו. והדבר הרביעי, מה לגבי שמן שצף על גבי יין? מצד אחד שניהם נוזלים, כמו מים ומים, אז אולי זה נחשב גוף אחד, ואז שניהם נחשבים מונחים. אבל מצד שני, השמן תמיד למעלה, אז אולי זה נחשב לשני דברים נפרדים. אומרת הגמרא שזה מחלוקת בין רבנן, שלדעתו זה שני דברים וזה לא נחשב מונח, לבין רבי יוחנן בן נורי, שלדעתו זה דבר אחד וזה נחשב מונח. זה הדבר הרביעי, בסוגריים נעיר שהמחלוקת ביניהם לא באמת הייתה לגבי דיני שבת, אלא לגבי מה קורה אם אחד נטמע, האם גם השני נטמע, ומשם הסקנו לנושא שלנו, כי אם השני נטמע זה נחשב שהם מחוברים, ואז זה נחשב מונח. אם השני לא נטמע זה לא נחשב שהם מחוברים, ואז זה גם לא נחשב מונח. וזה הגענו לקצת מתחת לאמצע עמוד ב', ואנחנו עוברים לנושא הרביעי. עכשיו לפני שנתחיל את הנושא הזה רק נזכיר שבדף ג' ראינו שאם אני עומד בבית ואתה באת ושמת עליי איזשהו מסע, ואז אני התחלתי ללכת ויצאתי מהבית לרשות הרבים, אז אני חייב אפילו שלא אני הרמתי את המסע, כי התחלה של הליכה נחשבת עקירה, והפסקה של הליכה נחשבת הנחה. והפסקה של הליכה נחשבת הנחה. זה רק תזכורת, עכשיו נראה את הנושא עצמו, נראה בנושא הזה שני דינים. דין אחד זה דין של רבי יוחנן שאמרו אותו פעמיים בשמו, בסגנון קצת שונה. פעם אחת זה רבי אבין בשם רבי אלי בשם רבי יוחנן, ופעם אחרת זה רב ספרה בשם רב עמי בשם רבי יוחנן, והגמרא אומרת שבאמת כל אחד אמר את זה בצורה אחרת, אבל הדין הוא אותו דין. וזה שכמו שבכל מלאכות שבת, בשביל להתחייב צריך מלאכת מחשבת, כלומר שיש כוונה לעשות את הפעולה, אז גם בטלטול מרשות לרשות וגם בטלטול של דלת אמות, צריך כוונה מראש לעשות את הפעולה. ולכן, אם היה עליי חפץ בתוך הבית, והתחלתי ללכת איתו, לא מתוך כוונה לצאת איתו, אלא פשוט ללכת בתוך הבית. ואז באמצע הליכה, החלטתי פתאום לצאת איתו החוצה. אז כיוון שבשעת העקירה לא הייתה לי כוונה לצאת, ממילא אפילו שיצאתי במזיד גמור, אני לא חייב כלום, כי לא הייתה כאן כוונה בעקירה. זה דין אחד, כאמור אמרו את זה פעמיים בשמו. פעם אחת כמו שהרגע אמרנו, פעם שנייה לגבי מי שמעביר ביד חפצים ממקום למקום בבית, ואז הוא החליט להוציא אותם. בכל מקרה, הדין הוא אותו דין, צריך כוונה מראש לעקירה של איסור ולהנחה של איסור. הדין השני זה על מה שהזכרנו לפני דקה בהקדמה, וזה שההתחלה של הליכה והפסקה של הליכה נחשבות לעקירה והנחה, כמו שגם ראינו הרגע ברבי יוחנן, שאם הוא מסתובב בבית עם משהו זה נחשב עקירה והנחה אם הייתה לו כוונה. עכשיו את זה מקביל רבא ואומר, לא כל הפסקה של הליכה נחשבת הנחה, אלא תלוי למה הוא הפסיק. אם הוא הפסיק כי הוא רוצה לנוח קצת מההליכה, זה באמת נחשב הנחה. אבל אם הוא הפסיק בשביל לסדר לרגע את המסע על הגב שלו, על הכתפיים, בגמרא זה נקרא לכתף, אז זה לא נחשב הנחה, כי הוא לא הפסיק בשביל להפסיק, הוא הפסיק רק בשביל שהוא יוכל להמשיך ללכת. ממילא, הפסקת הליכה כזאת לא נחשבת הנחה. מה הנפקמינה? נראה נפקמינה גם לגבי טלטול של דלת אמות, וגם לגבי הכנסה והוצאה. לגבי טלטול, מצד אחד, אם אני ברשות הרבים, ואני לוקח כדור, ומטלטל אותו דלת אמות, ובאמצע דלת אמות, הפסקתי. אז אם הפסקתי בשביל הנוח, כי התעייפתי אחרי שתי אמות, אז זה נחשב הפסקה, וממילא זה קוטע את הדלת אמות לשני חצאים, וממילא אני אפטור, כי לא הלכתי ברצף דלת אמות. אבל אם הפסקתי רק בשביל הכתף, אז זה לא נחשב הפסקה, וזה לא קוטע את הדלת אמות, ואני אחייב על טלטול דלת אמות. זה מצד אחד. מצד שני, מה קורה אם לא הפסקתי באמצע דלת אמות, אלא הלכתי דלת אמות, והלכתי 10 אמות ו-20 אמות, והמשכתי והמשכתי ללכת, ובאיזשהו שלב הפסקתי ללכת, אז כאן זה מתהפך. אם הפסקתי בשביל הנוח, אז זה נחשב הפסקה והנחה, וממילא יוצא שעקרתי וטלטלתי דלת אמות והנחתי, אז אני חייב. אבל אם הפסקתי רק בשביל לכתף, אז בעצם עוד לא הפסקתי, ואני עדיין יכול להציל את עצמי מאיסור. איך אני יכול להציל את עצמי? אני אמשיך ללכת, ואז, או למשל שאני אמשיך ללכת עד סוף שבת, או שאני אביא למישהו אחר תוך כדי הליכה, ויוצא שאני אף פעם לא עשיתי הנחה, והוא אף פעם לא עשה עקירה, וכך אני אהיה פטור. זה מה שאומר רבא לגבי שני סוגי הפסקות ההליכה, לגבי טלטול של דלת אמות, ואותו דבר אומר רבא לגבי הדין של רבי יוחנן, שרבי יוחנן אמר שאם אני מסתובב בבית עם איזשהו מסע ופתאום החלטתי לצאת שאני פטור, אבל אם נעצרתי מההליכה בבית והתחלתי עוד פעם ללכת והפעם מתוך כוונה כן להוציא את זה החוצה, אז כאן רבי יוחנן אמר שאני חייב, אבל אומר רבי זה תלוי למה נעצרתי, אם עצרתי בשביל לכתף אז בעצם מעולם לא עצרתי וממילא גם לא עקרתי מחדש מתוך כוונה להוציא ולכן אני עדיין אהיה פטור. אבל אם עצרתי בשביל לנוח, אז כן נחשב הנחה, ואז כשהתחלתי עוד פעם ללכת, זה נחשב עקירה, והפעם כן מתוך כוונה להוציא, ואז באמת אני חייב שזה מה שרבי יוחנן אמר. עד כאן הנושא הרביעי, שבו ראינו שני דינים, דין אחד שצריך כבר בשלב של העקירה, כוונה להוציא או לטלטל דלת אמות, דין שני, עצירה של הליכה נחשבת הנחה, והמשך של הליכה נחשב לעקירה, רק אם עצרתי בשביל לנוח, ולא אם עצרתי בשביל הכתף. בזה הגענו לחמש שורות מתחתית עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לארבעה נושאים שכולם עסקו בהגדרה של הנחה ועקירה. בנושא הראשון רבי יוחנן שאל האם אדם אחד שזרק ואז רץ ותפס יכול לומר שזה בעצם שני כוחות והוא יהיה פטור, בזה נשארנו בתיקו. בנושא השני רבי יוחנן חייב מי שמוציא את היד מקבל גשם ומכניס, שאלנו הרי הוא לא קיבל מדבר שהוא דלת על דלת אלא מהאוויר, על זה ענינו שלוש תשובות, או שהוא קיבל מהיד השנייה אבל דחינו שזה לא דלת על דלת, או שהוא קיבל מקיר משופע אבל דחינו שזה לא נחשב מונח כמים נוזלים, או שהוא קיבל את זה מגומה שזה ממש מונח ואז החידוש הוא שמים על גבי מים נחשבים מונחים. זה הוביל אותנו לנושא השלישי לגבי משהו שנמצא על נוזל, מתי זה נחשב מונח. אז כאמור, מים על גבי מים כן, אגוז על גבי מים לא, אגוז בכלי שצף על גבי מים נשארנו בתיקו, ושמן שצף על יין יש מחלוקת לגבי תומה וממילא גם לגבינו. בנושא הרביעי ראינו שני דינים, דבר אחד צריך שיהיה לו כוונה לצאת כבר כשהוא עקר, ואם הוא עקר בשביל להסתובב בבית ותוך כדי שהוא מסתובב הוא מחליט לצאת אז הוא יהיה פטור. דבר שני, אם הוא יפסיק ועמד זה נחשב הנחה, ואם הוא ימשיך ללכת זה נחשב עקירה, אבל זה דווקא כשהוא עמד בשביל לפוש, כלומר לנוח, אבל אם הוא רק עמד בשביל לכתף, אז זה לא נחשב עצירה, כל טוב.